כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
שלום לכם, כאן ספורט. מיד התכונן למשחקי הקבוצות הישראליות באירופה וגם לדרבי התל אביבי ביום ראשון. נשוחח גם עם כותל הענקיות, רן בן שימון, מאמן ממסה מחשדוד. אחרי התוצאות המחמיות מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, בשבת הוא פוגש את המוליכה, פועל באר שבע. יהיה איתנו גם גיבור ליל אמש בליגת האלופות בכדורסל, ניב מסגב מהפועל חולון. ובראש ובראשונה נהיה עם פרידה מהמציע לבקוביץ', אחד מגדולי הכדורגלנים והמאמנים שלנו שהלך היום לעולמו. כאן ספורט, מפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים לריסה בלטר קץ, איתכם ליאן וילדאו, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכבוד ופרידה מהמציע לבקוביץ' זיכרונו לברכה, מאמן ושחקן העבר המפואר שהלך לעולמו והוא בן 83. המציע כיכב כבלם בהפועל תל אביב ובנבחרת ישראל עם 42 הופעות, זכה באליפויות בהפועל תל אביב, ואחר כך כמאמן זכו כמי שהביא גביע היסטורי ויחיד להפועל ירושלים, שתי אליפויות היסטוריות ראשונות להפועל באר שבע בשנות ה-70, ואפילו ימין באפריקה לפני שחזר ארצה וזכה ב-1989 באליפות נוספת עם מכבי חיפה, וזה באמת על קצה המזלג מקריירה ענפה וזכורה לטובה. הנה תזכורת. אורי לוי, עמיתנו בערוץ הראשון בזמנו, מביא את קולו של המציע לבקוביץ' מ-1973, אז אחרי אותו גביע היסטורי בירושלים.
התואר הראשון ב-1973, התואר הראשון של ירושלים ושל הפועל היה התואר הזה. 2-0 מול הכוח רמת גן בגמר הגביע. סרט ההקלטה של המשחק הזה נמחק לצערנו במהלך מלחמת יום הכיפורים, ונותרו רק התגובות שאחרי. מאמן צעיר מאוד אז, המציע לבקוביץ'.
אותם השחקנים שלא תמיד היו כל כך אלמונים, אבל בכל אופן אף פעם, הם היו מפורסמים, אבל אף פעם לא זכו ולא הגיעו למעמדים או להישגים שהם הגיעו השנה, וזה שוב פעם רק הודות להם. אני מאמין ואני בטוח שאותם השחקנים יכולים להגיע להישגים עוד יותר גדולים.
והמציע לבקוביץ' עצמו הגיע להישגים עוד יותר גדולים אחר כך. אנחנו אומרים שלום למאיר ברד.
שלום לך.
אגדת הפועל באר שבע, מי שזכה עם הקבוצה כשחקן בשתי אליפויות תחת המציע לבקוביץ'. יום לא פשוט, אני מניח, גם בשבילך, מאיר.
בהחלט, זה בא לי בהפתעה גמורה.
אמציה
בשבילי, איך אומרים, מורי ורבי, כמו אח גדול, כמו אבא, ותמיד היה לכל אחד, מתי שאתה רוצה לדבר איתו, תמיד יש לו זמן, תמיד יש לו את ההיענות הזאת, ועל זה אני מעריך אותו מאוד.
הוא הגיע ב-75 לקבוצה שלא זכתה בעצם באליפויות מעולם, והצליח לחבר את הפאזל הזה לכדי שתי אליפויות רצופות.
נכון, אבל באמת בלי לפגוע באמציה שהוא חשוב לי מאוד, היה לנו מאמן בשם אלי פוקס.
אלי פוקס, זיכרונו לברכה, כן.
כן, ובאמת הוא הכין את הקבוצה ואלה שחקנים צעירים, ובאמת, ואמציה, אני קורא לו האיש הנכון במקום הנכון.
ייתכן, מאיר, שהאופי שלו היה בדיוק הדבר המתאים, כמו שאתה אומר, במקום הנכון, כי הוא היה איש מאוד נוח לבריאות, וזה לא היה קל להסתדר עם כל האגו שהיה לכם בזמנו, בשנות ה-70, בפול באר שבע,
כן.
שלום אביטן, אתה, שחקנים גדולים אחרים, שקצרה עירייה מלפרט, זה היה אתגר לא פשוט.
אמציה, בזה היה אגדה, באמת, איך הוא היה מחבר, הוא היה, במקום לפלג, הוא היה מאחד, הוא היה מדבר עם שחקנים בצד, מביא אותנו לסולחות, ותמיד היינו באים למשחק, שוכחים הכל ומנצחים.
והקהל מאוד אהב אותו, הקהל בבאר שבע, למרות שהוא לא היה מקומי, כמו שציינו את הקריירה כשחקן, הוא בכלל עשה בהפועל תל אביב.
איזה שאלה, מאמן בעל שיעור קומה כזה, באמת. אתה יודע, באר שבע, אני ששחקנו, היו 70,000 תושבים. והקבוצה באליפויות אתה מביאה בין 15 ל-18,000 תושבים, אוהדים.
כן.
ועם 2,000 מקומות ישיבה. אתה מבין מה שאני אומר?
אנשים עמדו על הגבעות.
עמדו על הגבעות, מתגלגלו בחול, וכל גול היית רואה איזה שמחה. אין דברים כאלה, נשבר לך, אין. חבל הזמן.
ופה זה גם הפילוסופיית כדורגל שלו, נכון? שהיה כדורגל שמח, כדורגל התקפי?
אני מחזיק ממנו, כי הוא באמת, הוא בנה עליי, הרי הוא היה מאמן שלי גם בנבחרת הנוער, בבנקוק.
זכיתם באליפות אסיה?
עם מונדק. כן.
כן.
עם שפר מונדק, המאמן הגדול שלנו, שהלך לעולמו, שאללה ירחמו. ואמציה באמת הוציא ממני את הכל בשביל הקבוצה.
מה היה האיכות שלו, מה שלא היה למאמנים אחר כך, שלאורך
הוא היה רואה את הנולד. הוא ראה אותי משחק, בתור מגן שמאלי הוא ראה אותי, וכשהוא הגיע איתנו לבאר שבע, בהחלט בהמלצתי, כי אני מאוד אהבתי אותו, גם בבנקוק, גם נבחרת הבוגרת, כשהיינו הכנה למקסיקו, שהפסדתי את מקסיקו, אבל זה לא נורא.
כן.
אבל אמרתי, היה אגדה בשבילנו.
הוא היה עוזר מאמן במקסיקו 70 של שפר.
בדיוק. ומה אני אגיד לך? אין דברים כאלה.
הצלחתם לשמור קצת על קשר? התראיתם באירועים של כדורגל ואחרים, מאיר, לאורך
השנים? באמת, אני בקשר, שהייתי בתל אביב, הייתי מדבר איתו, היינו נפגשים, אבל הזמן.
היה איש רחב אופקים, עם קריירה גם מקבילה במשרד הביטחון, איש מאוד מאוד מעניין.
איש שבק היה.
כן? כלומר, היה אפשר לדבר איתו לא רק על כדורגל.
בהחלט, אבל תשמע, את הנושא הזה הוא לא דיבר, אבל רק ידענו מהצד.
כן, ידעתם את זה גם במהלך הקריירה הכדורגלנית?
בטח, פתאום היינו באיזה מדינה, אם זה הקבוצה, הוא נבחר, פתאום עמדת נעלם.
אוקיי.
אתה מבין? תחל משל שאלות, איפה הוא? לא? אז בהנהלה אמרו לי, לא לדבר, הוא עושה את העבודה שלו.
הייתה לו עבודה נוספת חוץ מלאמן אתכם
כדורגל. כן, אז זה שמה, תאמין לי. אני אומר לי, אני זוכר, אמרתי, עסקתי מגן שמאלי קודם כל בנבחרת, בנבחרת הנוער שלה, הגענו לחצי גמר והייתי מצטיין, אלה מצטיינים, והמלצתי עליו להנהלה, יש לנו מאמן טוב, תביא אותו. ואז אמרתי, החליף את אלי פוקס, ובאמת זו הייתה הצלחה גדולה, באמת.
כן, אלופות היסטוריות.
אחד הדברים באמת ששמחתי עליו, שהוא נתן לי שחק באמצע, והיה מבקש מהחבר'ה הכדורים, תנו למירו. הוא יודע מה לעשות בכדור, הוא לא יאכל אותו. וזה עשה לי את האהבה אליו.
גם את הקריירה ואת שתי האליפויות ההיסטוריות של
הפועל באר שבע. איזה שאלה, בחייך.
מירו ברד.
להביא 18 או 17 אלף איש למגרש, בלי זה צריך להאריך גם את המאצ'ה, גם את השחקנים וגם את הקהל שהמגיע, בלי כיסאות, בלי כלום.
אמציה לבקוביץ', יהי זכרו ברוך, מחר לוויתו באבן יהודה בשעה 11 בבוקר.
כן, אני אם זאת השם יהיה, בלי נדר, יהיה שם.
מאיר ברד, תודה, בריאות.
לא דבר נשמה, כל טוב.
כן, אז זה אמציה לבקוביץ', ואנחנו ככה עם איזשהו מעבר אחד לכדורגל של זמננו, שגם בו הפועל באר שבע בראש העניינים, לפחות בראש הטבלה כרגע, והיא תארח בשבת את מועדון ספורט אשדוד. זה אחד המשחקים המרכזיים, תכף נרחיב גם כמובן על הדרבי ביום ראשון מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, אבל ראשית הפועל באר שבע פוגשת את כותלת הענקיות מאשדוד, קבוצה שבתקופה האחרונה השיגה תוצאות מצוינות גם מול מכבי תל אביב, שאותה ניצחה, וגם תיקו מול מכבי חיפה, ואנחנו עם שלום לרן בן שיבון, מאמן מועדון ספורט אשדוד.
אלן.
רן, לפני שניגע באשדוד ובך, כמה מילים שלך על אמציה לבקוביץ' שהלך היום לעולמו.
וואו, קודם כל היה איש מאוד מאוד מיוחד, לא רק בכדורגל, כמו שאנחנו יודעים בהרבה מאוד תחומי חיים, איש מאוד חכם ופיקח, אחד המאמנים הראשונים, הוא לא אימן אותי מחיי, אבל היינו בקשר טוב, אחד האנשים החכמים שהכרתי, הוא יחסר לכולם, היה איש מאוד מאוד מיוחד, הרבה יותר מהממוצע בספורט, עוסק בהרבה מאוד דברים בחיים, ואני זוכר אותו ממש לטובה.
יהי זכרו ברוך. הוא במעבר חד, כמו שנהוג להגיד במקרים האלה. ימים יפים באשדוד, למרות שזה קצת מוזר להגיד ימים יפים, כשאתם עדיין מתחת לקו האדום, אבל עושה רושם שהמומנטום השתנה לפחות.
כן, אתה רואה קצת קרני שמש מסביב, אבל כמו שאמרת, המצב עדיין לא טוב, וצריך לפצות על פתיחת עונה גרועה.
זה קצת מוזר שאת הפיצוי אתם משיגים מול הקבוצות שלכאורה מתמודדות על אליפות. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, עכשיו אתה מקבל את הפועל באר שבע. איך אתה רואה את הסיטואציה הזו שדווקא נגד הגדולות אתם בינתיים לא רואים בכלל בלשון המעטה?
א', זה שילוב של שני דברים. אחד, קצת הזמן, כי ממשחק למשחק גם אנחנו השתפרנו, אבל מצד שני גם, כנראה שבפתיחת העונה הזאת, וזה משהו שאנחנו נצטרך לשנות, קצת יותר קל לנו לשחק נגד קבוצות שרוצות לשחק כדורגל ופתוחות, ואפשר גם לנצח וגם להפסיד, מאשר מול קבוצות שסגרו לנו את המשחקים בצורה מאוד חזקה, ויצאו למתפרצות ועקצו אותנו. עכשיו, אני לא מאשים אותם כמובן. אנחנו קצים, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מפתחים נשקים נגד זה. נשקים ספורטיביים כמובן, כן? עניין, אנחנו...
כן, כן. בענייני ספורט. ספורט. כן. טוב, כן. אפרופו ענייני ספורט, למרות שאתם הולכים לשחק נגד הקבוצה במקום הראשון, הפועל באר שבע, אני חושב שיש לכם איזשהו יתרון מנטלי על באר שבע, עבר איזשהו שבוע לא פשוט, והם חוזרים הביתה עם הלחץ, היה שם סיפור בין האוהדים לרוני לוי, יהיה לחץ על רוני לוי לשחק פתוח והתקפי, ואולי זה דווקא יכול לשרת אתכם.
וואו, לא יודע מה להגיד לך על זה. א', כן, קראתי שקצת היה, אבל אתה אף פעם לא יודע לאן זה לוקח קבוצה. זה יכול לחזק אותם, זה יכול אולי קצת לפגוע, אבל אני לא מתעסק בבאר שבע, ואני לא יודע מה קורה, וזה פחות העניין שלי. יותר מתעסק באיך אני מחזק את הקבוצה שלי, ולא איך אני מתעסק בחולשות כרגע של היריב, של מה הם עברו ומה הם לא עברו. אין לי הרבה מה להגיד לך על זה.
אז אתה יודע, אז בוא נדבר כדורגל על החולשות של היריב, כי לפחות צפיתי בשני משחקים המלאים האחרונים של הפועל באר שבע, וכל פעם שלחצו את החלק האחורי של באר שבע, גם הפועל ירושלים, שבסופו של דבר הפסידה, אבל גם במשחק האחרון, התקשתה הפועל באר שבע מול קבוצות שלוחצות אותה.
יאן, זה פועל לכל הכיוונים, ומי שמתעסק בספורט יודע את זה, ואתה ראית את זה דוגמה, אבל אתה יודע, לפעמים יכולים ללחוץ אותם, ואז יש להם שחקנים מאוד מהירים בחלק הקדמי, אז זה יכול בכל משחק להתפתח טיפ-טיפה אחרת. לאותו משחק, דרך אגב, שראית על הפועל ירושלים, אני מסכים איתך, ואני יודע שגם זיו אריה הותקף על כמה מילים שהוא אמר, אבל כשראיתי את הוידאו ואת כל המשחק, התחברתי מאוד מאוד למה שהוא אמר, הם היו מצוינים הפועל ירושלים, והתוצאה שמה... לא שיקפה את מה שהיה במגרש.
אז בוא נדבר על אשדוד. בסך הכל, הרבה מדברים על זה שאתה היית צריך להרכיב שוב הכל מאפס. שנה שעברה עונת צי, וחלק מהכוכבים שלך שוחררו, אחד מהם גם להפועל באר שבע, רועי גורדנה, דין דוד, אחרים. זה משהו שקצת מתסכל מאמן, לא כל פעם לבנות מחדש, או שדווקא אתה רואה את האתגר שבזה?
זה, יש בזה הרבה ממים, לא רק מתסכל, זה גם מאתגר, זה גם מחדש, זה גם, יש בזה עוד כמה, זה לא שחור ולבן. מראש ידענו שתנאי הפתיחה של אשדוד זה מועדון שמגדל צעירים ומוכר אותם, ועל הבסיס הזה הוא מתקיים. הסירקולציה הזאת, ההתחדשות כל הזמן של צעירים שבאים מלמטה, ההשקעה הגדולה במחלקת הנוער, זה משהו שידעתי אותו שהגעתי. ועם כל זה, אם אתה שואל אותי אם היה לי קל עם כל השחרורים והכל, לא היה קל. אבל אני הולך עם המועדון הזה והחלטנו לקשור יד ביד לדרך ארוכה, אז יהיה גם תקופות כאלה שאני צריך לדעת איך לחבר מחדש את הכל. וכן, זה באמת קבוצה שנבנתה ממש מאפס.
אני חייב לומר שאפילו היה איזשהו דיון כזה באינטרנט, כי כתבתי את דעתי, שאני הרגשתי שמיצית את עצמך באשדוד. הגעת במובן הזה שהגעת לאירופה, אשדוד לא תזכה באליפות, בנית קבוצה, והשנה הזה שוב, כמו שציינו, מחדש, ואני חשבתי שאולי האתגר הבא שלך בכלל צריך להיות נבחרת ישראל, אם יפנו אליך. איך אתה רואה סיטואציה כזו? כי בסוף עכשיו מדברים על מאמן חדש.
שמה, שני דברים. אחד, בקצרה, באירופה אתה רואה מאמנים שבאמת עושים 5, 6, 7 שנים במועדון, ועדיין מצליחים למצוא את האנרגיות, כל הזמן לחדש אנרגיות, ולהמשיך לגדל ולמצוא שחקנים, אז כך להישאר במקום אחד לתקופה ארוכה, זה משהו שקצת עושה לי טוב. שתיים, לגבי הנבחרת, תשמע, אני נמצא בחוזה מאוד מאוד מחייב עם ג'קי. ואני אמרתי את זה כמה פעמים. נבחרת ישראל זה שאיפה גדולה מאוד. שאלה, אני חושב שכל מאמן ישראלי. יש בזה איזה משהו שהוא הרבה מעבר לאימון, דרך אגב, למשהו יותר תרבותי, משהו יותר גדול, משהו יותר מספורט אפילו, מבחינתי, לאמן את נבחרת ישראל. אז כמובן, בכפוף לזה שג'קי ייתן לי את ברכת הדרך, אני אשמח מאוד, עזרת השם, אחרי שהמאמן יסיים את דרכו, לאמן את נבחרת ישראל. יש לנו מאמן, מאמן טוב, שעושה גם עבודה טובה, ואני חושב שהמערכת הזאת נראית יותר טוב מיום ליום, כל הדבר שנקרא נבחרת ישראל, יותר מאורגן, ובאמת אני חושב שעושים שם עבודה טובה. בבוא היום, בזמן הנכון, במקום הנכון, אני אשמח מאוד.
זהו, השאלה היא, שתי שאלות למעשה. אחד, אם אתה יודע שהשם שלך נמצא בפול של המאמנים המועמדים, ושתיים, אחת הטענות נגד, שאגב, כשאני אמרתי דעתי שאתה צריך להיות המאמן הבא, אמרו לי, מה אתה רוצה? הוא לא הצליח אף פעם בקבוצה גדולה, הייתה את האליפות ההיא בקריית שמונה. מצד אחר, אימנת כבר נבחרת, נבחרת קפריסין, אני בטוח שנתן לך...
מגיל 12, דרך אגב, אני חושב שזה קצת אחרת, זה ממש לא שחור ולבן. לגבי הצלחות בקבוצות גדולות, יש את זה, זה הרבה יותר מורכב, אני לא אתחיל להיכנס עם כל אחד שיש לו איזושהי. אני חושב שמגיל 12 אומרים לי את המשפט, ממך אנחנו מצפים ליותר. ומגיל 12 מנסים לחפש את כל הדברים שאני יכול להגיד לך כזה דבר. אני רואה את ההצלחות שלי בזה שאני ממשיך לחדש את האנרגיות שלי ולגדל שחקנים ולעשות דברים טובים ויפים בכדורגל. אני לא צריך לגעת באיזושהי פסגה אדירה בשביל לדעת ליהנות מהדרך. אז אני נהנה מהדרך ויכולים לדבר מסביב וזה הכל בסדר וזה לגיטימי. ולגבי המועמדים לא מועמדים, ביום שאני אתחיל להתעסק במי מועמד, מי לא מועמד, לעשות קמפיין, שמה, שאלת שאלה, עניתי לך, אבל מעבר לזה, אני לא עושה כלום מעבר לזה. כן,
אני חושב שביום שאני אתחיל להתעסק במה המעמד שלי, אצל מי ומה, אני כבר לא יהיה ראוי להיות מאמן נבחרת. אז מי צריך לקבוע שיקבע, ובבוא הזמן, אם תגיע הצעה, נבחרת ישראל בשבילי זה דבר מאוד, מאוד מכובד. מאוד מאוד.
טוב, בוא נחזור לאשדוד לסיום, רן. כרגע המאבק הוא כביכול הישארות ליגה, אבל אני בטוח שאתה לא מסתפק בזה. סך הכל הפערים בין הצמרת לתחתית הם לא כאלה משמעותיים מבחינת מספר נקודות.
נו, אז אמרת משהו, וישר סתרת את עצמך, יאן, בוא נהיה רגע חזיק.
לא, אני שואל איך אתה רואה את זה. אני רואה את זה שעדיין אתם יכולים להיות אפילו פלייאוף עליון בריצה טובה.
אז זהו, אז אנחנו לא.
השאלה אם אתה מסתפק השנה במשהו יותר צנוע מבעונה שעברה.
א', אני אדם לא מסופק. כללית, עזוב, בוא, לא נדבר על כדורגל. לא מסופק. רוצה כל הזמן את הטוב, את הכי טוב, את היותר טוב, ואת הלהשתפר, ואת הלאה. ובוא נראה לאן הליגה הזאת עיקר במצבנו כרגע, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, לא רוצה לדבר גבוה. עדיף לשתוק קצת בתקופה הזאת, ולהמשיך לעבוד ולהתקדם, ולראות לאן הליגה הזאת. אבל אתה אמרת את הנתון המרכזי ביותר. הליגה הזאת היא גם כל כך לא צפויה, גם כל כך קרובה, גם בתוצאות וגם ביכולות. אז יש לנו דרך ארוכה מאוד מאוד לעשות, ובואו ניתן לנו לעשות את הדרך הזאת, נראה לאן העונה הזאת יכולה לקחת אותנו.
נעשה בעוד הסכמה, אין אף קבוצה שהיא שתי דרגות מעל כולם, גם לא הפועל באר שבע שבמקום הראשון.
זה בוודאות, זה בוודאות, זה עובדה.
רן בן שמעון, הרבה הצלחה, תודה.
תודה, יאן, ביי ביי,
להתראות. והמשחק הזה ביום שבת, 5:30, באצטדיון טרנר בבאר שבע, באר שבע ראשונה, אשדוד עדיין מתחת לקו האדום, והזכרת נבחרת ישראל, אז עוד איזושהי ידיעה שמגיעה מוועדת המשמעת של פיפה, שמחליטה לקנוס את סקוטלנד בלמעלה מ-8,000 פאונד, על אותו משחק נבחרות בחודש שעבר במוקדמות המונדיאל, שהעודים הסקוטים שרקו בוז בהמנון, בתקווה, וגם הניפו דגלי פלסטין, אז הם נכנסים בסכום הזה של 8,000 פאונד. זו עוד ידיעה שיוצאת מהאי הבריטי. מוקד התנועה. בדרך עקו נהריה עמוס ממחלף קרן אמן עד צומת עקו מזרח, דרך 60 צפונה עמוסה מעפולה עד מנהרות טקסל. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ונשוב עם הנציגות הישראליות באירופה, הערב משחקות גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה מיד. כאן ספורט, ענייני הליגה האזורית בכדורגל, כעת שתי נציגות ישראליות משחקות הערב, מכבי תל אביב, 7:45, מארחת את הלסינקי, אותה מכבי ניצחה 5-0 בחוץ, ב-10 מכבי חיפה מתארחת בפראג אצל סלאביה. מכבי תל אביב עם ברק יצחקי, המנהל המקצועי שכעת הוא המאמן הזמני על הקווים, הנה יצחקי מתייחס גם למשחק וגם לחיפושי המאמן.
כמו שאמרנו, מ-day one, אני מאמן זמני, ואנחנו מתרכזים בחיפוש מאמן. זה חדש לי, אבל אני איש של המערכת, וכל עוד יצטרכו שאני אהיה בעמדת המאמן, אני אהיה. ומפה אנחנו מתרכזים במשחק החשוב ביותר, שזה המשחק הקרוב, כי יש לנו משחק קשה. אני יודע שמשחק קודם, שנגמר בתוצאה גבוהה יחסית, אני חושב שיהיה משחק שונה, שונה לחלוטין. הם גם סיימו את העונה, וגם זכו באליפות, אז ככה שהם יבואו עם ראש נקי.
שלום, אבי נימני.
היי, ערב טוב.
טוב, אז אני לא יודע אם יהיה משחק קשה למכבי תל אביב, הם צריכים לצלוח את המשוכה הזו וללכת עם הראש לדרבי, ואני רוצה לשאול אותך, אתה גם בכובע שלך כפרשן, אבל גם בכובע כסוכן, אתה בטח שומע, מכבי תל אביב קרובה לצרף מאמן, או שזה ממש לא בכיוון בינתיים?
אני מעריך שיש פגרה עכשיו, גם פגרת נבחרות וגם פגרת שיגרוע, שתיתן למכבי תל אביב יותר זמן לקבל החלטות לא תחת לחץ, לאחר שאיביץ' השיב להם בשלילה לגבי ההצעה שלהם. ולגבי המפעלים האירופאים והדרבי הקרוב, מכבי תל אביב תנסה לצלוח. היום לדעתי מכבי יבוא, כי הם ניצחו לפני שבועיים שם 5-0 בחוץ, והפערים בין הקבוצות הם פערים מאוד מאוד גדולים.
הם ניסו להגיד, הם סיימו את העונה, עכשיו הראש שלהם יהיה בזה.
לא, אבל אני לא בטוח דרך אגב ש... שמכבי תל אביב צריך להיות בהרכב החזק שלה.
רוטציה, שהחבר'ה ינוחו לקראת הפועל תל אביב המשמעותי.
בוודאי, בוודאי. אני חושב שנראה, אם אתה שואל אותי, לא מעט שחקנים שבדרך כלל לא מקבלים הרבה דקות, אני מעריך ככה, ולדעתי הראש של מכבי תל אביב הוא בדרבי. ברור שהמשחק היום הוא גם כן די חשוב, כי רוצים לסיים במקום הראשון בבית, וכל נקודה במפעלים אירופאים זה
כסף.
נקודה שמכניסה הרבה מאוד כסף.
כן.
בוודאי.
כרגע מכבי בראש בית א', לס קלינץ עם
בראש
אותו מספר
הבית,
נקודות.
וגם מתסיים בראש הבית, כי היא הקבוצה הכי טובה מכל הקבוצות.
טוב, אז זה מכבי תל אביב, בוא נדבר על מכבי חיפה, שהיום במשימה הרבה יותר קשה בפראג, עם הרבה אוהדי חוץ אגב, נסו לו, לכל הפחות מאות אוהדים, כך אני מבין, ללוות את מכבי חיפה, שכרגע במקום השני בבית, בית ה' אחרי פיינורד, סלאביה פראג, במקום השלישי אומנם, אבל ברק בחר כבר אמר, זו הקבוצה לטעמו הכי טובה בבית, בטח בביתה.
אני חושב שכל הקבוצות בבית הן קבוצות טובות. אני חושב שאוניון ברלין היא קצת יותר טובה מכולם. גם סלאביה פראג היא קבוצה טובה, וגם פיינורד, בוודאי בבית שלה, היא קבוצה יחסית יריבה חזקה. אני מעריך שזה לא הולך להיות קל למכבי חיפה, למרות שמכבי חיפה ניצחה לפני שבועיים בבית סלאביה פראג. לדעתי סלאביה פראג היא הפייבוריטית. אני מעריך שזה לא הולך להיות קל למכבי חיפה, זה הולך להיות משחק קשה, אבל אם היא תבוא מוכנה מבחינה טקטית, היא יכולה אולי לחזור עם נקודה שמבחינתה זאת תהיה תוצאה טובה.
שם בחר צריך ללכת עם הרכב החזק ביותר שלו, יש לו קריית שמונה ביום ראשון.
בוודאי, הוא חייב ללכת עם הרכב החזק שלו, ולא לחשוב כרגע על קריית שמונה, למכבי חיפה יש את הסגל הכי רחב בליגת העל, ככה שהיא יכולה להתמודד גם במפעלים האירופאים וגם בליגה, ולעשות הוצאות טובות.
אבי, בוא נחזיר אותך רגע לדרבי ביום ראשון. הפועל תל אביב מגיעה מהמקום הרביעי, מכבי תל אביב מגיעה מהמקום השמיני. לא פער גדול אגב בנקודות, סך הכל 4 נקודות הבדל, אבל זה גם מרמז על יחסי הכוחות, או לטעמך מכבי תל אביב גם השנה היא פייבוריטית בגלל הסגל שלה או המסורת?
מכבי תל אביב לא פתחה טוב אומנם את הליגה, אבל אני עדיין חושב שגם אם מכבי תל אביב פותחת טוב, בדרבי בדרך כלל אין פייבוריטיות. ואני חושב שזה משחק שהוא 50-50, הוא משחק שהוא 50-50, במיוחד כאשר מכבי תל אביב פתחה את העונה לא טוב, וזה הולך ונהיה יותר ויותר מעניין.
כן, בהחלט. אז אתה אומר, אבל לפועל יש בהחלט מה למכור בדרבי הזה, אולי להבדיל מעונות קודמות, שזה רק היה התלהבות ומסורת, פה יש גם כדורגל, יש אפשרות לשחק כדורגל.
בדיוק.
אבי נימני, הרבה תודה.
תודה, ערב טוב.
ואגב, הפועל תל אביב הגיש היום גם עירור על החלטת בית הדין המשמעתי, על אותו עונש שסוגר את יציאים 4-5 אחרי ההתפרעויות ביציאים, הזריקת חפצים למגרש, הם טוענים שמדובר בעונש לא מידתי ופגיעה כספית במועדון, ולא ענישה קולקטיבית ולא ענישה פרסונלית נגד הפורעים, ולכן הם מגישים עירור. נזכיר שגם בית ירושלים בעצם עיררה, ושם גם יש עיכוב ביצוע על אותו עונש שקהל חוץ לא יכול להיכנס, ולכן יהיה קהל חוץ במשחק מול מכבי פתח תקווה, קהל ביתרי. זה בסוגיות עבירות המשמעת והאלימות. עכשיו דיברנו על ליגה אזורית, אנחנו רוצים לדבר על ליגה יותר נוצצת, על ליגת האלופות ועל הדברים הנפלאים שראינו השבוע. אורי קופר, פרשן ידיעות אחרונות, מגיש הפודקאסט הכל מקצועי, שלום.
היי, מה קורה?
יש לנו כבר כמה קבוצות שהבטיחו את עלייתן לשמינית הגמר אחרי 4 משחקים. אתה כבר מתחיל לזהות מבחינתך מי הן הפייבוריטיות לעונה, או שזה באמת שלב מוקדם, וזה של ליברפול נראית פנטסטי לא אומר שום דבר על ההמשך, למשל?
זה אומר, זה יכול להגיד הרבה על ליברפול, אבל היא לא היחידה. יש שתי קבוצות.
צריך גם לזכור שיש אליפות אפריקה בדרך, ולליברפול יש נציגים בכירים שם.
נכון, שלא יהיו שנוסעים לאליפות, כן. להרבה מאוד קבוצות. יש נציגים,
אבל לא, אבל לא סלח ומנה.
בדיוק, אבל לא, זה בדיוק המשפט הבא שלי. לא הכוכבים הגדולים של הקבוצה, ולמי שנראית הכי טוב יחד עם ליברפול, אין נציגים קריטיים כאלה, שזו בייר מינכן.
כן.
בייר מינכן וליברפול הן שתי הקבוצות שנראות הכי טוב, אני חושב, בהפרש. כרגע באירופה יש את צ'לסי כמובן, אבל צ'לסי יותר נסמכת על החוזק ההגנתי שלה. לעומת בייר שראינו אותה ביום שלישי מנצחת את בנפיקה ליסבון 5, ליברפול שמנצחת אתמול את אתלטיקו מדריד 2-0, הן קבוצות שאתה מסתכל ואתה אומר, זה כדורגל,
מעולם
שלא
אחר.
ראיתי הרבה.
אגב, מפרגנים הרבה לסלח, מדברים בכושר הטוב בעולם, אבל לבנדובסקי לא הרבה אחריו במקרה הגרוע. האיש פשוט לא מפסיק להרשית.
כן, השלושה במשחק הזה שהיה השבוע, ולבנדובסקי צריך לזכור עוד מעט אנחנו נגיע לשלב שבו מחלקים את כדור הזהב, לשחקן הכי טוב בשנה האחרונה, ולבנדובסקי לפי הדלפות, הוא הזוכה, הוא הפייבוריט המוביל, אז הוא יקבל את אם זה יקרה, למרות שתמיד זה עדיין יכול להיות מסי, הבחירה כבר נעשתה אגב, כן? זה לא
שזה, כן, זה לא שזה שמסי לא מסדק עכשיו משפיע על הבחירה.
בדיוק, לבנדובסקי, אם הוא יקבל את הכבוד הזה, אז באמת זה מגיע לו, הוא שבר בעונה הזאת, שיאים גדולים שראינו רק שחקנים הגדולים באמת, רונלדו, מסי, משמות בסדר גודל הזה, אבל ליברפול היא לא רק סלח. כלומר, אנחנו כן מזפזפים פה בין שתי הקבוצות הכי טובות היום.
כן.
כמו שבארן מינכן היא לא רק לבנדובסקי, גם ליברפול היא לא רק סלח, נגד אתלטיקו מדריד, קבוצה חזקה מאוד, סלח לא היה בסיום, הוא דווקא החמיץ כמה מצבים שאולי הוא דאג להביא את עצמו אליהם, זה מצוין, אבל הוא החמיץ. אבל ליברפול היא קבוצה, היא קבוצה שעליה הרכיבו כוכב על, שישתדרג עוד יותר בעונה האחרונה, ואותו דבר אפשר להגיד על בייארן מינכן, זו הגדולה שלהם. היכולת הקבוצתית שעליה מוסיפים עוד אחד מהכוכבים הגדולים ביותר שיש בעולם.
ואם הזכרנו קודם את מסי, איך אתה רואה את הפרויקט הזה, שכרגע הוא פצוע ולא משתתף בו, אבל זה עוד לא התחבר, אמנם ראינו הופעות טובות, ליגת אלופות, מקום שני בבית אחרי סיטי, אבל לא יודע, משהו שם זה נראה צולע.
כן, אתה לא היחיד שחושב כך. מסי כאמור לא שיחק השבוע, אבל גם קודם, כששיחקו שלושת הכוכבים יחד, מסי, נעימר, קיליאן אמבפה, היו לפריז סן ז'רמן בעיות, ולא תמיד היא ניצחה. הבעיות האלה מגיעות, האצבע הראשית מופנית, בגלל שזה שלושה שחקנים שנשארים למעלה, הכוח העיקרי של פריז סן ז'רמן הוא בהתקפה, ואז ההגנה קצת מנותקת, ואנחנו יודעים שבאליפויות, בטח באליפויות אירופה, זוכים הרבה פעמים דרך ההגנה, ולא דרך החלק ההתקפי, אבל צריך לזכור שבשביל זה פריז סן ז'רמן הביאה עוד שם שלא מדברים עליו כבר חודשים, והוא סרחיו רמוס.
כן, שאולי לא נראה אותו בכלל, כך לפחות על פי כל מיני ידיעות.
בדיוק, אז פריז סן ז'רמן ניסתה להתחזק גם בחלק הזה, הביאה את דונרומה, שוער שעצר פנדל עכשיו בליגת האלופות, אבל סרחיו רמוס היה אמור להיות העיקר בחלק הזה, והוא לא נמצא. אז כדי שהפרויקט הזה יצא לדרך, זה לא רק שמסי צריך להיות בכושר, ואמבפה ונאמר צריכים להיות בכושר, אלא שפריז סן ז'רמן תעבוד בצורה קבוצתית, כדי לעזור לעצמה בחלק האחורי. בהתקפה אנחנו יודעים שהשחקנים האלה יביאו את המספרים.
כן.
אבל כדי לזכות בתארים, זה לא מספיק.
רצו את העיקר, נשארו עם האיקרדי בינתיים, מבחינת רמוס.
כן.
טוב, בוא מילה נספיק בכל זאת. תראה, ברצלונה, אנחנו מבינים ששם זה בהתאבות, ונראה, צ'אבי, לא צ'אבי. מילה בכל זאת על היריבה המושבעת, ריאל מדריד וקרים בנזמה, שגם הוא אחד מחמשת החלוצים בכושר הכי טוב בעולם, עוד דומה.
כן, בנזמה סוחבת ריאל מדריד כחלוץ היחיד בסגל שפוגע מאז עזיבת קריסטיאנו רונלדו. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, רק שהפעם הוא מקבל תוספת, שזה ויניסיוס, השחקן שעשה את הקפיצה, אני חושב, הכי גדולה מהעונה שעברה לעונה הזאת, מבין שחקני הקבוצות הגדולות בעולם, מי שהיה סמל ההחמצות, הפך להיות סקורר, והנה השבוע בליגת האלופות, אתמול ויניסיוס מבשל את שני השערים לבנזמה, הוא הפך להיות יעיל יותר.
כן, מהלכים לא קבוצתיים יפים, יפים לעין.
מאוד, בשער הראשון הוא חטף את הכדור וחלק את הכדור לבנזמה, ומסר אותו לבנזמה, ואחר כך מהלך קבוצתי מבריק בשער השני, וזה דבר מצוין בשביל בנזמה. ברגע שיש עוד שחקן אחד, שהקבוצה השנייה צריכה להתרכז בו, שהיא יודעת שהוא, אי אפשר, את רוצה גם לנסות לספור את ויניסיוס, פעם שחקן אחד, הם יודעים תמיד שיבוא לעזור למגן ששומר עליו, זה מפנה יותר שטח לבנזמה. מה שהוא היה עושה עבור קריסטיאנו רונלדו בעבר, יכול לעשות ויניסיוס עבורו כרגע.
טוב, והליגה עוד צעירה, חוץ מלשחטר של מנור סולומון, שכבר לא תהיה בשלב הבא, ונקווה שמנור ימצא גם אכסניה חדשה בינואר. קופר, אורי קופר, הפודקאסט, הכל מקצועי, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
יאללה, שיהיה סוף שבוע נעים.
כן, סוף שבוע עם דרבי של מנצ'סטר, יונייטד מול סיטי, רונלדו בכושר טוב ראינו נפלא בצ'מפיונס, ואגב, אם הזכרנו ליברפול, אז ככה הרע שאנחנו מקלים תוך כדי השיחה, ליברפול שתחסר וכמה קבוצות אחרות שיחסרו שחקנים באליפות אפריקה, זה אומנם לא יוצא על השלבים של הצ'מפיונס ליג, אבל זה עושה עומס לא פשוט על שחקנים ואולי פציעות חלילה, וזה סיפור לא פשוט לקבוצות שיאבדו שחקנים גם בליגה, ונראה איך זה ישפיע על כל הסיטואציה של הקבוצות הגדולות שיש להן נציגים באליפות אפריקה בהמשך. מוקד התנועה. דרך החוף צפון העמוסה מרשפון עד מחמורת, בדרך 6 צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד מחלף אייל, גם ממחלף עירון עד יוקנעם אלית, ודרומה עמוס מנחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ונשוב עם פרק הכדורסל עם ניב מסגב, רכז הפועל חולון שהצטיין אמש בליגת האלופות בכדורסל, וגם על דני אבדיה שרשם שיאים עונתיים, אומנם הפסיד, אבל סוף סוף ראינו גם את אבדיה בכושר טוב. כאן ספורט, חוזרים אליכם עם פרק הכדורסל שלנו ועם הפועל חולון שעושה חייל במפעל ליגת האלופות של פיבה, ניצחון שני שלה, היא מנצחת אתמול את קלוז' 78-68 בהיכל טוטו בחולון, ומי שהצטיין במשחק הזה, משהו, איך נגדיר זאת, אנטי גיבור, כי אנחנו לא מכירים אותו עד כדי כך לעומק ביכולת כזו, הוא ניב מסגב, רכז הפועל חולון, שלום.
שלום, מה המצב?
אנחנו בסדר, אתה ממש נהנית אתמול עושה רושם.
כן, נראה לי שכל הקבוצה נהנתה אחרי משחק קשה שהיה לנו בירושלים. ככה התאוששנו בדרך טובה.
כן, לגמרי, ניצחון שני באירופה, אגב, היו אמורים להיות לכם שלושה משחקים, אבל אחד בוטל בגלל קורונה, אני מבין.
נכון, נגד דרוש אפריקה בטורקיה.
כן, אז בסך הכל פתיחת עונה, אולי אפילו מעל הציפיות של הקבוצה כולה, לא?
כן, אתה יודע, כן היה איזשהו מטרה לעלות, לעלות שלב. כדי לעלות שלב, אתה יודע, זה צריך קודם כל לסיים מקום ראשון בבית. עשינו שתי ניצחונות מאוד מאוד חשובים, נשארו עוד ארבעה משחקים. מקווה שנעשה את הניצחונות שצריך כדי לעלות.
אתם מאוד מאוד מלהיבים, ויש לך חלק בזה, לא מבוטל, ואתה מקבל העונה, אתה ממש את המושכות מהמאמן החדש גם, ברגעים אחרים, לא דקות ככה בזמנים שהם לא קובעים.
כן, אני מרגיש שהוא סומך עליי, יש בינינו תקשורת שהיא די טובה, רוצה להחזיר כמה שאני יכול, במסגרת המעמד שלי בקבוצה, במסגרת הדקות שלי, זהו, מקווה להמשיך ככה.
זהו, בוא נדבר על המעמד שלך, כי הוא מעמד שהשתפר, כי שנה שעברה גם דדס נתן לך לשחק, אבל היו שחקנים זרים לפניך, והשנה עושה רושם שאתה מקבל גם יותר דקות וגם יותר אמון.
נכון, קודם כל שנה שעברה הגעתי באמצע העונה, כזה אחרי ארבעה חודשים שהתחילה. אז ככה הסיטואציה הייתה פחות טובה מבחינתי בקבוצה, המעמד במקום שלי בקבוצה. והשנה מההתחלה כבר, המאמן גם דיבר איתי שהוא מאמין בי ושהוא רוצה שהמעמד שלי יהיה יותר טוב.
הוא לא הכיר אותך בטח לפני, אני מניח שהוא פשוט התרשם לך באימונים הראשונים בוסקליה.
נכון, הוא גם ראה קצת משחקים שלנו באירופה של שנה שעברה. אז הוא קצת ידע פחות או יותר לאן הוא מגיע ואת מי הוא רוצה ואת מי הוא רוצה להמשיך בקבוצה, וזהו.
נותן לך מה שנקרא את האמון, ואתה מחזיר לו בגדול. הסיפור שלך, מעבר לזה שאני תמיד נהנה לראות שחקנים ישראלים שמצליחים, הוא לא סיפור סטנדרטי. קראתי איזשהו פרט מעניין בכתבה לך בישראל היום, שאתה הישראלי הראשון ששיחק גם בליגה א' וגם בליגת האלופות.
נכון.
שזה מדהים, כלומר, זה באמת לקח לכדורסלים צעירים, חבר'ה, גם מליגה א' עדיין אפשר להגיע לרמות הגבוהות, או אפילו קרוב, או לפחות קרוב לזה.
לגמרי, אני חושב שאם אתה באמת מאמין שאתה יכול, וזה לוקח המון זמן, וגם צריך קצת מזל, וגם קצת להיות בסיטואציה הנכונה, זה באמת אפשר, אין לזה חוקים, וזה אפשר לעשות הכל.
אתה בגיל 26 היום, זה נכון שבגילאים היותר צעירים כבר ככה תהית לאיזה כיוון אתה הולך, ליגה ארצית לא כל כך מצאת מקום, לאומית בטח לא, ספר קצת על התהליך הזה.
סיימתי את הנוער, שזה אומר כיתה י"ב, קצת התלבטתי אם אני רוצה ללכת להיות לוחם או להמשיך לשחק כדורסל. ואז היה לי מחלת הנשיקה, קצת הוריד לי פרופיל, הוריד לי זה, אז החלטתי ללכת לשחק כדורסל, להמשיך עם הכדורסל. הלכתי למבחנים, בליגה לאומית, בליגה ארצית, שלא כל כך, לא כל כך עבד. אז החלטתי ללכת לליגה א', ליוסי בוכניק, שאימן באקו. וזהו, זו הייתה ההחלטה שלי.
תשמע, איך דברים מסתדרים? בהנחה ולא היית חולה מחלת הנשיקה, אולי בכלל היום היית לוחם בקבע, באחת הסיירות.
זה לא פחות טוב.
כן, בהחלט, אבל זה מה שנקרא פנייה אחת שונה והכל משתנה.
כן, לגמרי.
טוב, ומטר 81, זה בכדורסל של היום נחשב נמוך, אבל לא נראה שיש לך את הרגשי נחיתות, ראיתי אתמול אותך שומר על גרדים גבוהים וחזקים, אפילו קצת רשטוק איתם, והסתדרת נפלא.
כן, אתה יודע, אתה צריך להביא דברים אחרים, קצת דברים מהלב, קצת דברים שאין לך בפיזיות, ושהם יותר גבוהים ממך, אז אתה צריך למצוא את הדרכים לשמור עליהם, להתקיף אותם, לשחק יותר חכם.
גם את הזריקה שיפרת, אני חושב שגם את הכלייה אנחנו רואים ממך יותר, או אולי אתה פשוט יותר מעז לזרוק, מקבל את המושכות כמו שאמרנו קודם, לעשות את הדברים שאתה יודע.
כן, לגמרי, זה בדיוק מה שאני מרגיש, אני מצליח להביא את עצמי יותר לידי ביטוי על המגרש, גם בעניין הזה של הזריקות.
אגב, דיברת קודם על אקו, אתה בא מבית ספורטיבי, נכון? אבא שלך היה כדורגלן, אח שלך משחק.
כן, אנחנו אחים, כל האחים... שיחקנו כדורסל, יש לי אפילו אח קטן שמשחק עכשיו בליגה ארצית במוצקין. אבא שלי וסבא שלי מאוד אהבו כדורגל, שיחקו כדורגל, אז הבית הוא מאוד מאוד ספורטיבי.
טוב, אז אתה עושה כבוד גם לבית הספורטיבי הזה. בואו נדבר קצת על מה הלאה מבחינת הליגה, מבחינת חולון, יש הרבה התלהבות סביב הקבוצה, איך משמרים את זה ומה היעדים מבחינתכם?
קודם כל, אנחנו רוצים להשתפר ממשחק למשחק. קצת יש לנו איזו ירידה קטנה, אתה יודע, בשבוע האחרון.
כן, קרה לכם משהו מול ירושלים. אתה יכול לנתח את זה ככה במבט לאחור?
נראה לי שאיכשהו קצת איבדנו את האנרגיה במשחק שלנו. אנחנו, שאנחנו עושים עצירות בהגנה, ואנחנו משחקים הגנה טוב, אז אנחנו רצים, ואז המשחק שלנו נראה שוטף ונראה מלהיב. ושאנחנו פחות באים לשמור ולעשות את העצירות האלה, אז אנחנו נראים פחות טוב. אתה יודע, אתה מדבר על השלבים הבאים, על השלבים הזה, אני חושב שבאמת אנחנו מגיעים לכל משחק ננצח, אנחנו נתכונן לכל משחק.
זה מבחן טוב ביום שני, יש לכם מכבי תל אביב, משחק בית, וזה תמיד, מכבי זה עדיין, למרות השינויים בליגה, תמיד זה המשחק שמסמנים אותו כדי שכולם רוצים לנצח.
נכון, לגמרי, אתה יודע, זה נותן לך איזה בוסט, אם אתה באמת עושה משחק טוב נגד מכבי, ומיוחד אם אתה מנצח, אנחנו נבוא לעשות הכל ולנצח.
נים וסגב, סחטן על משחק יוצא מן הכלל, ובכלל פתיחת עונה משובחת, וכמו שאמרנו קודם, כיף לראות שחקנים ישראלים, שאתה ופניני ומנקו, פניני קשישה צריך להגיד, שבטח נותן לך גם הרבה טיפים טובים איך להשתלב במפעלים האירופיים ובכלל. לא אספק לדבר על זה, אבל יהיה לנו עוד הזדמנויות, נאחל לך להמשיך להצליח. תודה, ניב.
תודה רבה רבה. ביי, תצליח.
אז המשחק הבא הוא מול מכבי תל אביב, בינתיים מכבי תל אביב מחר מול בסקוניה, משחק חוץ, 9:30, מכבי במאזן טוב כבר ביורוליג, מתחילה להיכנס לעניינים, 5-2 חיובי, בסקוניה עם 4-3 מאזן שלילי, הנה קמרון טיילור, שחקן מכבי לקראת המשחק הזה.
It's just better chemistry. The more games we have together, the better team we become. You know, I hate to keep using it as an excuse, but preseason, you know, we didn't have our preseason. So, you know, we kind of had to learn fast, and I think we're doing that well.
כן, אז מסביר טיילור את השיפור ביכולת, השיפור המהותי ביכולת של מכבי בכימיה שהולכת ונבנית, ושוב הוא מזכיר את זה שלמכבי לא היה טרומונה, כלומר הם לא עשו משחקי הכנה, והוא אומר, אני לא אוהב להשתמש בזה כתירוץ, אבל זו העובדה, ולכן לקח זמן לחבר, נדמה שמכבי מתחברת לה, ונראית לא רע בכלל בפתיחת עונת היורוליג בסיכומו של דבר. עכשיו אנחנו בפתיחת עונה אחרת, רוצים לשוחח על דני אבדיה, שאומנם הלילה מפסיד 109-100 לטורונטו במשחק הבית, אבל קובע סיים עונתיים, 11 נקודות, 26 דקות, גם לוקח 6 כדורים חוזרים. בוא נשמע ראשית את אבדיה, מנתח גם מה טוב, מה רע אצלו, וגם פתיחת העונה, ואז נשמע ממי שנמצא שם ממש לידו בוושינגטון.
זה הכל בראש. אתה צובר ביטחון, אני יודע מה אני שווה. אני יודע למה אני מסוגל, אני יודע שאני יכול להיות אגרסיבי, אני יודע שאני יכול להתקיף את הסל. זה דברים שלא מפתיעים אותי, זה לא משהו שאני מתרגש ממנו. כמובן שאני תמיד רעב לעוד, ואני תמיד באמת רעב ליותר ויותר. אני פשוט חושב ששיניתי טיפה גישה. הרגשתי שהייתי קצת קשה על עצמי במחצית הראשונה, ויצאתי החוצה פשוט מהחדר הלבשה, ושיניתי כזה גישה, אבל אני צריך להישאר בגישה הזאת כמעט כל הזמן, לדעתי. פעם באמת לא חשבתי ולא חלמתי שאני אגיע לרמה הגבוהה ביותר, והדבר שבין החוזקות שלי זה בעצם תהיה ההגנה. בחיים לא חשבתי, וגם בעוד מיליון שנה, אם היית שואל אותי באותו זמן, אמרתי, מה זה הגנה? מי צריך לצאת הגנה? אני ואבא כאילו לא כל כך האמנו בהגנה. אבל אתה יודע, פיתחתי עוד חוזקה, וכיף לדעת שאתה עוזר לקבוצה שלך ובאמת פורג בחלק ההגנתי. מקווה שגם עם הזמן להיות גם בחלק ההתקפי, וזהו, אני אופטימי.
אבדיה אופטימי, ומי שרואה אותו ממש מקרוב, הוא עידו גור, שליח ערוץ הספורט בוושינגטון. שלום עידו.
אהלן, מעניין עם עניין.
בסדר גמור, איך אתה רואה מקרוב את ההייפ סביב אבדיה, שאצלנו תמיד גבוה, פתאום הדיבור על אבדיה שהוא שחקן הגנה טוב בוושינגטון, אני מבין, פחות מדברים על התקפה, שזה מה שחשבנו שידברו עליו.
כן, קודם כל אצלנו אתה יודע, מעניין דיפרסיה, מנתחים את דני לא רק לפי משחק, גם לפי מהלך. כן. לפעמים, ואנשים תופסים את הראש כשהוא מחטיא לאה, וחוגגים כשהוא קולע שלשה באותו משחק, שזה לגיטימי, אבל כאן בארצות הברית מאמינים בתהליכים, אתה יודע, trust the process, יש את הביטוי הזה שג'ואל אמביד והאמת סם מינקי, הג'נרל מנג'ר של פילדלפיה, כבר הטביעו חותם עליו לפני כמה שנים, ומבינים שדני בסך הכל שחקן צעיר, הוא שיחק 54 משחקים בקריירה שלו ב-NBA עד לעונה הזאת, זאת אומרת, הוא לא השלים אפילו עונה מלאה אחת, ויש פה עניין של הדרגתיות. ואנחנו רואים איך הדברים משתפרים, בטח בצד ההגנתי, זאת אומרת, גם בשנה שעברה הוא שמר טוב, אבל הוא לא קיבל מספיק כבוד ושרקו לו להרבה עבירות כי הוא רוקי. השנה זה כבר סיפור אחר, הוא מוצא את עצמו כמעט בכל משחק מול הכוכב של היריבה, בין אם בחילופים או בין אם הוא שומר אותו באופן ישיר, הוא שומר גם על מגוון של עמדות, נניח במשחק נגד בוסטון, הוא שמר גם על דניס שרודר בעמדה מספר 1 וגם על אל אורפורד בעמדה מספר 5, אז יש ורסטיליות וזה חשוב, וההגנה הזאת עוזרת לו לצבור ביטחון לדעתי, ואני חושב שהדברים גם מעבר לזה, מחוץ למגרש הכדורסל, הולכים ומשתנים ומשתפרים משמעותית כאן בארצות הברית, כי אני כאן כבר שבוע וחצי, כמעט שבועיים,
כן.
וארצות הברית חזרה לעצמה, היא חזרה לחיות. ניו יורק כבר נראית בדיוק אותו דבר כמו שנראיתה לפני הקורונה, גם כאן בוושינגטון, וצריך לזכור שבשנה שעברה הוא הגיע לכאן לסיטואציה מאוד קשה, גם מקצועית, גם חברתית, אז אני אופטימי, אני אופטימי.
והשאלה היא, נדמה לי שהוא גם אמר את זה עכשיו, הסיפור הוא שהוא צריך לקחת על עצמו יותר גם בהתקפה, אני לא יודע מה שיטה תומכת בזה, כי הוא לפעמים עומד בפינות ומחכה לכדור שפשוט לא מגיע, אבל הוא צריך לקחת על עצמו וזה יגיע.
כן,
השאלה היא מאמינים בזה שם, או שאין מה לעשות, זו השיטה וצריך להתאים את עצמך אליה.
לא, לא, לא. קודם כל, זה גם עניין של ביטחון, אוקיי? אבדיה הוא שחקן שניזון מביטחון, וברגע שדברים מתחילים להתחבר לו, אז הוא לוקח על עצמו יותר ומנסה יותר. ועדיין, ב-DNA שלו, הוא משחק קבוצתי, והוא חושב על טובת הקבוצה. ובמקרים מסוימים, הוא מעדיף את המסירה, כי זאת סיטואציה אולי יותר טובה לקלוע נקודות. ואני חושב שבסופו של דבר, מתחילים להעריך את זה כאן, בארצות הברית. זאת אומרת, גם אתמול היה נגיד איזה מקרה, שהוא היה חופשי באזור קו הבסיס, במרחק של איזה 4-5 מטרים, שזאת לא זריקה טובה, והוא היה פנוי לגמרי. הוא חיכה, שנייה, שתיים, מסר כדור לקורי קיספרט הרוקי שנעצר בעבירה, בסופו של דבר, ועשה את החיתוך לכיוון הסל, אז הוא מתעקש לעשות את המהלך הנכון. בליגה הזאת לפעמים צריך להיות, סלח לי על הביטוי, מניאק, או שזה ביטוי יוצא דופן, כן?
כן.
אבל עדיין, זה מה שצריך לעשות כאן, ואני רואה אותו מתחיל לעשות את זה. זאת אומרת, במשחקים האחרונים, ב3-4 משחקים האחרונים, הוא זורק יותר, הוא מעורב יותר, וכשאנחנו מסתכלים גם קדימה, אתמול קייל קוזמה נפצע ביד, ודאביס ברטנס עלת לי בחוץ לפחות לשבוע. זאת אומרת
שפינה לו דקות.
יותר דקות בשני המשחקים.
כן.
כן. זה יסדר לו יותר דקות בשני המשחקים הקרובים לפחות, נגד ממפיס מחר ונגד האלופה מלווקי ויאניס אנטטוקומפו ביום ראשון. וכמו שאתמול ראינו אותו בפעם הראשונה קולע בספרות כפולות, אתה יודע, הוא היה יכול לסיים את המשחק הזה בקלות גם עם 17 נקודות, כי הוא החטיא 4 זריקות עונשין והוא החטיא איזה שני לעפים שהוא היה צריך לקלוע. אבל שוב, זה עניין של ביטחון וזה עניין של... הוא מסיר חלודה. בוא לא נשכח שהוא לא שחק כדורסל חצי שנה. מאפריל עד לאוקטובר היה פצוע, ואתה יודע, יש תהליך גם בהקשר הזה.
עידו, לסיום שיחתנו, אנחנו צופים בטלוויזיה ורואים את המהלכים, מתרשמים לטוב, לרע. איך אתה מרגיש את הבאז? כי אתה שם היית בארנה בוושינגטון, איך אתה מרגיש את הבאז של הקהל, האוהדים של וושינגטון סביב דני?
קודם כל, כל מי ששומע יוכל לצפות היום במהדורת חדשות הספורט ולראות את הכתבה שהכנו על האווירה באמת בוושינגטון, הבאז, האייפ מסביב לקבוצה, מסביב לדני. באופן ספציפי, ואני יכול להגיד לך שאוהבים אותו מאוד. זאת אומרת, עשיתי כתבה גם מהמשחק נגד ברוקלין, ששם היו המון ישראלים, זה סיפור אחר. אבל אתמול ראיתי לפחות 10 אנשים אמריקאים, חלקם אפילו לא יהודים, שלבשו את החולצה שלו. ניגשתי לחנות המסגרות שם, לבדוק מה מצב המחירות, והתקנו אותי שהגופיה של דני, הגופיה השנייה הכי נמכרת בקבוצה.
שזה הזוי, בהתחשב ביכולת שלו עד עכשיו, כלומר, בתוצרת שלו, לצורך העניין. הוא לא נחשב אחד הכוכבים, אבל אתה אומר דווקא כן.
רואים כאן את הפוטנציאל, רואים כאן את הפוטנציאל ומאמינים שדני יכול להיות שחקן ששחק בוושינגטון לעוד הרבה מאוד שנים, וגם תשמע, בנימה אישית אני חייב להגיד, אני לא יודע עד כמה בארץ מצליחים להבין את זה, וגם כמה בארצות הברית, כי אנחנו שוב, בתחילת הדרך בסופו של דבר, פריצת מרתון, אבל האישיות של דני הוא ילד כל כך חמוד, כל כך חיובי, שמחפש כל הזמן את הצחוקים ואת הכיף, ומרגישים את זה גם בוושינגטון, גם בקבוצה עצמה, גם הקהל. לפחות זאת ההתרשמות שלי מהמשחק אתמול נגד טורונטו. נראה אם יהיו כמה שילחכו עליו במשחק הבא.
חיוך מנצח הרבה דברים. עידו גור, שליח ערוץ הספורט בוושינגטון, תמשיך ליהנות.
תודה רבה, ליאן.
תודה, סוף שבוע נעים.
אחלה סופן.
טוב, עכשיו אנחנו עם סיפור מעניין שמגיע מהיורוקאפ לנשים. אליצור עמלה אתמול ניצחה את פאץ', הקבוצה ההונגרית, 66-56, זה ניצחון שני לאליצור עמלה מול שני הפסדים, זה המאזן גם של הקבוצה ההונגרית, וככה גילינו לפתע שמי שמנהל מקצועית, הוא גם ג'נרל מנג'ר בפאץ', הוא אדם עם קשר ישראלי אדוק. פטר אלה, שלום לך.
שלום לך, שם, המאזינים שלך.
טוב, אז המאזינים שואלים איך המנהל המקצועי של קבוצה הונגרית הוא למעשה מי שהיה, בוא נספר להם בעצם, מי שהיה ישראלי לפחות במשך 5 שנים, אפילו שירדת בצבא, חטיבה 7, ספר קצת על הקשר הישראלי שלך, פטר.
נכון, אני נולדתי וגדלתי ברומניה, למשל בטרנסילבניה, ועליתי לארץ ב-1995, כמו כל צעיר עם חלום, עם לתרום, עם כל הדברים האלה, אבל אחרי הצבא חזרתי לכדורסל. כמה שנים עבדתי בכדורסל ברמת השרון בישראל, וב-2001 קיבלתי הצעה לחזור לאירופה, לעבוד בכדורסל באירופה, וחשבתי שזה ייקח לי שנה, שנתיים, והנה כבר 20 שנה ואני עדיין באירופה, ובינתיים עבדתי ברומניה כמאמן, עבדתי בהונגריה כמאמן, ברוסיה גם כן, ו-2015 אני בפאץ'.
ולא קרץ לך לחזור לכדורסל הישראלי, ואני אומר את זה במרכאות, כי הכדורסל הישראלי, ואתה הכרת את הגרסה אולי היותר מוצלחת שלו, בשנים האחרונות קצת דוח כדורסל אנשים, משום מה.
אני בקשר עם הרבה אנשים מהכדורסל הישראלי, ואני חייב לפרגן קודם כל לרמלה, מהמשחק של אתמול. הקבוצה שיחקה מצוין, מאמנת, הכינה את הקבוצה.
שירה עליון.
שירה עליון, כן, כל הכבוד לה. הם שיחקו פשוט את הכדורסל שהיו צריכים לשחק בשביל לנצח אותנו, והכדורסל הישראלי נכון, שזה לא כמו שהיה לפני 20 שנה, הכדורסל אנשים, אני מתכוון,
כן.
אבל אני מקווה שזה יהיה בעלייה, ואי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד.
הנה, אז בוא נקביל את זה להונגריה. כמה מעניין את הקהל כדורסל אנשים בהונגריה? כי בארץ האולמות לא מלאים.
בהונגריה זה מעניין, כי בהונגריה הכדורסל אנשים הוא יותר טוב מכדורסל הגברים, אני חייב להגיד את זה.
מעניין.
יש שני קבוצות שמשחקות ביורוליג, גם הקבוצה שלי, שאני עובד, זה קבוצה עם עבר מאוד מאוד מפואר, 3 פיינל פורים של יורוליג ב-15 שנים האחרונות, וזה קבוצה עם קהל, עם הרבה קהל. יש גם 4 קבוצות ביורוקאפ, זאת אומרת 6 מתוך ה-12 קבוצות מהליגה הראשונה בהונגריה משחקות במסגרת האירופאית. זה אומר שמשהו זז פה יותר טוב מבישראל, המשחקים בטלוויזיה, המשחקים, כל המשחקים באינטרנט, מאינטרנט של האיגוד.
כן.
אז זה נראה כרגע, זה נראה יותר טוב. אתמול זה לא נראה לא ככה.
כן, נכון. המאזן אבל הוא זה.
כללי זה נראה יותר טוב בהונגריה.
תגיד, איך אתה מנתח באמת אז את המצב בבית? אני מדבר על הבית המוקדם. שתי הקבוצות עם מאזן 2-2. יש את קבוצה טורקית שמובילה את הבית, וקייסרים מסיימת אותו. זה פחות או יותר יחסי הכוחות?
אני חושב שכן, אני חושב שהקבוצה מאנקרה שניצחה גם אותנו וגם את רמלה, הם יעלו מהמקום הראשון. נכון לעכשיו קייזרי כנראה תישאר במקום האחרון, ובגלל שאנחנו הפסדנו אתמול ב-10 הפרש אחרי שניצחנו בבית רק ב-7, אז הרמליות כנראה, אם הכל יהיה לפי הספר, הם יעלו מהמקום השני, אבל אני חושב שעם מאזן של 3-3, אנחנו גם נעלה מהמקום השלישי.
טוב, לא יליד הארץ 20 שנה לא פה, ועברית קולחת יותר משלי. תסביר איך אתה משמר את זה.
אני מדבר הרבה, ואני מדבר הרבה שפות, כי הכדורסל זה מדברים אנגלית, מדברים הונגרית. כמובן, אני מדבר גם רומנית, בגלל שגדלתי בבית שדיברנו גם רומנית. זה לא נעלם, בוא נגיד ש... הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת, אבל אין לי הסבר לזה, זה פשוט לא נעלם, זה נשאר אצלי ואני שמח כל הזמן.
אולי עוד תחזור גם לכדורסל הישראלי באיזושהי קונסטלציה.
אי אפשר לדעת מה העתיד יבוא.
פדר אלש, מנהל המקצועי של פאץ', הקבוצה מהונגריה, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, בהצלחה לכם גם בהמשך.
תודה רבה, תודה.
תודה, סוף שבוע נעים. ועל רקע עוד הסיום, אנחנו חותמים את כאן ספורט לשבוע הזה. נודה לאורית שולץ על ההפקה, לשימון דוקרקר באולפן בבאר שבע, ללריסה בלטר קאץ באולפן בירושלים. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נפלא, סוף שבוע ספורטיבי, להתראות.